אנחנו עצרנו פעם שעברה בגמרא באוריות י"ג עמוד ב', שרבי מאיר ורבי נתן הם רצו להפיל את רבן גמליאל, את רבן שמעון בן גמליאל מהנשיאות, על ידי זה שהם ישאלו אותו, תעביר שיעור בוקצין, והוא לא ידע, ואז נאמר לו, בסדר, אז אתה לא ראוי להיות נשיא, וככה נוריד אותו.
זה התנהגות של רב זה?
לא, אמרתי לך, זה עניין הלכתי, זה משקל הלכתי. הוא טוען שיש לו את המשקל ההלכתי, נראה לו שאינו.
למה הוא עושה את זה מאחורי הגב, מה?
אוקיי, אתה תראה שבאמת גם החכמים יסברו שהוא לא פעל כשורה. נראה.
מה, אתה לא מסכים איתי שזה תחמון, זה לא ראש של תורה. לא, אבל זה לא ראש של תורה, איך ראש של תורה חושב ככה?
למה לתת לפתעים מאומה? התורה צריכה ללמד אותך להיות עמומי. אלא מה? להשתמש את זה בצורה חיובית. אבל התורה אמורה ללמד אותך להיות מתוחכם. כן, הבן אדם אין סיבה שלו. בן אדם לא צריך להיות תמים.
לא קשור לתמים.
להיות טוב, אבל לא תמים.
יש קשור לנסות להפיל מישהו הפך בכוונה.
נכון, להפיל אותו, אם אכן אמר. אמר רבי יעקב הקרשי שמע אותם. אמר, אנחנו אוחזים בערך 8-10 שורות מלמטה. שמינו רבי יעקב בן קרשי. אמר, דין מחס ושלום, מה תמית די כסופה? בא בטענות של חננאל. מה יקרה פה? יביישו אותו ברבים? אולי הם צודקים מבחינה הלכתית, אבל אי אפשר שיביישו אותו. אז הוא הלך, יעתי ואחורי אליטי, ורשבק ישב מאחורי עלייה, פה שרבן שמעון גמליאל היה גר. באותו לילה, פשט, גרס ותנה, גרס ותנה, התחיל לעשות חזרות על מסכת תוקצין. אז מישהו יושב ליד החלון של רבן גמליאל, ומתחיל לזמזם לו באוזניים באמצע הלילה, מסכת תוקצין. אמר מי דקמה, כן, רבי יעקב בן קרשי. אמר מי דקמה, אז רבן שמעון מגמליאל אומר, רגע, לא דופקים לי בדלת לשאול אותי שאלות. מישהו עובר ליד החלון שלי, ובכוונה יושב לי מיד, מתחת לחלון, ומזמזם לי חזרת משניות. דילמה חס ושלום מיקה במדרש עמידי? אולי בעצם יש פה איזשהו בעיה ורומזים לי, ולא רוצים לבוא ולומר לי ישירות שמשהו הולך במדרש. יאהב דעתי וגרסה. אז במקום לישון, רבן שמעון גמליאל קם, ישב ליד החלון, התחיל להקשיב לחזרה של מסכת תוקצין, ולמד אותו בעל פה. למחר אמרו לי, ניתי מר וניתני בוקצין. אז מחר, בשיא התמימות, רבי מאיר ורבי נתן מבקשים כבוד הרב, אנחנו רוצים לשמוע שיעור במסכת תוקצין. בסדר? פתח ואמר. ישב, עביר להם את כל מסכת תוקצין, שלף, אין בעיה. בתא דוקים, אחרי שהסתיים השיעור, אמר לו, אילו גמירנה כספתן. אם אני לא הייתי לומד את זה כמו שצריך, הייתם מביישים אותי היום, נכון? אמר להם רבן שמעון גמליאל, רבי מאיר ורבי נתן. פקיד והפקיד מבית מדרשה. הוא ציווה והעיפו אותה מבית מדרש. אז עכשיו, החכם ואב בית דין הוא עפו מבית מדרש. רבי מאיר ורבי נתן, בחוץ. אבוקד ביקוש יתר בפתקה, ושדו עד. אז הם יושבים מחוץ לבית מדרש, מקשיבים לשיעור, כשהיו להם שאלות, היו כותבים פתק, שולחים פנימה את השאלה בפתק. דהב ומפריק, מפריק. מה ש... לא, חס וחלילה, אסור. אסור להקים בית מדרש. כשזה נחשב ביזיון התורה, שתלמיד עוזב את הרב והולך ומקים בית מדרש בלי אישור ממנו. מה זה סמיכה כשהרב נותן סמיכה? זה שהוא נותן לו אישור, הוא רוצה שילמדו תורה. יש ללמוד תורה בתוך בית מדרש, יש ללמוד תורה בחוץ. אתה רואה, לא אמרו להם תלכו הביתה. רק בתוך בית מדרש, הם לא יכולים לשבת, העיפו אותם. אז הם יושבים מחוץ לבית מדרש, מקשיבים לשיעור, ושוכים את הפתק עם הלימוד בפנים. אז הם שוכים את השאלות, דעה ומפריק מפריק, דעה ומפריק, דעה ומפריק מפריק, מה שהתלמידים ידעו לענות, ענו. מה שלא ידעו לענות בתוך המדרש, קט ופירוקי, ושדו. אז היו כותבים תשובות, ושוכים פתקים פנימה עם התשובות גם כן. אמר לו רבי יוסי, אז רבי יוסי שהוא היה בן אותו דור, רבי יוסי בן חלפתא, מדובר פה על הדור שהם תלמידים של רבי עקיבא, רבי יוסי, רבי מאיר.
בגלל זה מובן למה להם מגפה.
אוקיי, אמר להם רבי יוסי, תראה מבחוץ, אנו מבפנים. איך הולך? רגע, החכמים הם בחוץ, אנחנו יושבים בתוך במדרש שהם בחוץ. אמר להם רבן שמעון גמליאל, נעלינו. אז השבג אמר בסדר, נכניס אותם פנימה, צריך את התורה שלהם. מי הוא נכנסינו, אבל אנחנו עכשיו קונצים אותם מכאן ואילך, תלונם ושמייתם משמיו, שאנחנו לא נצטט בשמם, כשאנחנו נצטט אמירה שרבי מאיר או רבי נתן אמרו, עסיקו לרבי מאיר אחרים, הפכו את רבי מאיר להיות אחרים, שמתי שמצטטים בשם רבי מאיר, מצטטים את זה כאחרים אומרים, לא אומרים את רבי מאיר בשם, כשישנו אחרים אומרים במשנה או ברייתא, זה עלול להיות רבי מאיר שקנצו אותו, אבל רבי נתן יש אומרים, והראו לרבינה, הפכו את רבי נתן במשנה, כי יש אומרים, לא כתוב מי הוא האומר. זאת אומרת, נונים להם לחזור לבית מדרש, אבל באיזשהו מקום מורידים את, את היכולת ההשפעה שלהם בבית מדרש. אחזולו בחלמיו, זילו פייסו לרשבג. הראו להם בחלום, תלכו לפייס את הנשיא הזה. אוקיי? אז שניהם יש להם חלום, שבחלום אומרים להם, לך תלכו לפייס את הנשיא. רבי נתן עזל, רבי מיר לא עזל. רבי נתן קיבל את החלום, אמר בסדר. הלך לפייס את הרשבג לבקש סליחה. רבי מיר לא הלך. אמר, דברי חלומות לא מעלים לא מורידים. אמר, מה חלום קובע? כתוב בהלכה, הרי אם בן אדם חולם, שאבא שלו מגיע בחלום ואומר לו, שמע, בשדה, תיכנס לשדה 10 פסיעות ישר, תיקח 3 פסיעות ימינה, יהיה שם אבן, תהפוך את האבן, מתח לאבן תחפור, שם למטה אתה תמצא $1,000,000, שתדע ש50 שקל מתוכם הם תרומה, מעשר, צדקה של עניים, כל הכסף הוא תרומה, מעשר, צדקה או של עניים, לא משנה מה אבא אומר לו בחלום, הוא נכנס לשדה, הולך 10 פסיעות, פונה ימינה, מוצא את האבן, הופך את האבן, חופר, מוצא את כל הכסף, ההלכה אומרת כסף שלו. אבל אמרו לו בחלום, מכוח החלום הוא ידע איפה למצוא את הזה. דברי חלומות לא מעלים, לא מורידים, זה הלכה, לא מעניין אותנו. החלום לא קובע את ההלכה בעולם הזה. יש לך מקור שזה של תרומה, של מעשר, של עניים, תן. אין לך מקור, לא על פי החלום אנחנו חיים. אבל חצי מהחלום מתגשם, נכון, בסדר. זכית. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, לא מתחשבים. אז רבי מאיר אומר, מה אתם מוצאים ממני? אני פסקתי להלכה שמה שאני עושה זה נכון, ואני לא חזרתי בי, הוא העיף אותי מבית מדרש, יצאתי, הוא החזיר אותי, חזרתי להתנצל, אני לא אתנצל, כי אין לו זכות למדרגה הזו. מבחינה הלכתית אין לו משקל יותר ממני. ובאמת, סתם משנה זה רבי מאיר. כל השס, סתם משנה זה רבי מאיר, רבי מאיר הוא גדול התנאים. רבי אומר, אני זכיתי להיות חכם, כי ראיתי את, את רבי מאיר, מאחורה. אחורה, מקדימה, יש בין התנאים
משאר כמחור. באיזה תקופה רבי מאיר? הוא תלמיד של רבי עקיבא?
יפה.
אז הוא לא גדול התנאים.
היה ענק.
בדורו.
הוא היה, נכון. זה רבי מאיר בן הנס, כן? שהיה נשוא לברויה. לא, לא, לא. הוא היה לומד תורה.
לא, היה כל אחד מזכיר על הנס.
כתוב, אבל לא על רבי מאיר, זה על תלמידי אלה, לא על רבי מאיר. כמה דורות קודם. יונתן בן עוזיאל, אוף הפרוח מעליו. נסרק. כי אז על רבי נתן, מה לרשבג, נאי דען לך כמרד עבוך, למי והבטין, שווין יחנה מנסים? הוא אמר לו, מה, הכבוד שיש לך מאבא, זה נתן לך את המשרה, להיות הבטין, אבל לא נסים. כל הכבוד, אתה טעית. לא יודע. לא יודע מי היה אבא של רבי נתן, לא יודע. מני לרבי, לרבי שמעון ברי, אחרים אומרים, אילו היה תמורה, לא היה קרב. אז כשרבי לימד את המשנה לבן שלו, רבי שמעון, הוא שנה במשנה, אחרים אומרים, הוא לא ציטט את רבי מאיר בשם. אמר לו, מי הם הללו שמהם אנו שותים ושמותם אינם מזכירים? אז הבן שלו, רבי שמעון, שואל, רגע, אבא, אני לא מבין, אתה מצטט את ההלכה שלו, אבל את השם שלו אתה לא מצטט. למה? למה אתה אומר אחרים אומרים? תאמר לי, מי הוא האחרים האלה? מי זה שאתה תורח לצטט לי את המים שלו אני אשתה, אבל את השם שלו אני לא אזכיר. את התורה שלו אתה מלמד אותי, אבל את השם שלו אתה לא מגלה לי.
נשמע לפעמים רבי מאיר.
נכון. נהדר, אתה צודק. אמר, אז זה תוספות קורדן, שאלה טובה. אולי בהזדמנות נחזור לזה.
לפני, אחרי, מה?
יפה.
יכול
להיות שזה יכול לצאת תקופה, כאילו. יפה, אתה מקווה נהדר לתשובות בתוספות, נהדר, כל הכבוד. אמר לי בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. אמר, הם רצו לעקור את כל הנשיאות מהמשפחה שלנו. אמר לי, רגע, אבל כבר עבר, הם כבר הלכו מהעולם. כתוב בפסוק, המעוותם גם סמתם גם גינתם כבר עבדה. זהו, הבן אדם נפטר, אין לך את הבעיה איתו. גמרנו, למה להמשיך תכנס, לא לומר בשמו, ככה רבי שמעון שואל את רבי. אמר לי, האויב תמו חורבות לנצח. הפסוק בתהילים אומר, גם כשהאויב הולך לעולמו, אבל המלחמה ממשיכה, חורבות לנצח. אני לא מזכיר אותו בשואה, הוא אף פעם לא התנצל, הוא ניסה לפגוע בנשיאות, לא. אמר לי,
מי זה רבי שמעון זה?
הבן של רבי, רבי שמעון ברבי. אמר לי, אני מילי אחד, אני מעשיו, רבנן לא אני מעשיו. הוא אמר לו, אבא, אבל מתי אנחנו אומרים חורבות לנצח? על אויב שהצליח להחריב את בית המקדש, על אויב שהצליח לעשות חורבן. אם האויב הצליח להזיק לי, אז אני אומר חורבות לנצח. אני ממשיך את המלחמה. אבל פה הם לא הצליחו. אז הם רצו, אבל הם לא הצליחו. אז מה אנחנו צריכים להמשיך עם המלחמה נגדם? הדרן נילי, אמרו משום רבי מאיר, לא היה תמורה, לא היה קרב. רבי קיבל את טענת בנו, החזיר את רבי מאיר, אבל לא לגמרי. לא רבי מאיר אומר, אלא אמרו משום רבי מאיר. איזשהו הרחקה. אמרה ואפילו רבי דענב, תנא הוא, תנא אמרו משום רבי מאיר. אמרו משום רבי מאיר אמר, רבי מאיר אמר, רבי מאיר, סליחה, אמרו משום רבי מאיר, אמר רבי מאיר, לא אמר. אבל גם רבי, שהיה לו ענבה גדולה מאוד, לא היה שונה במשנה, אמר רבי מאיר. הוא היה אומר, אמרו משום רבי מאיר. בסדר? יש עוד סוגיה מעניינת פה בסוף המסכתה, בהזדמנות נחזור לפה. אז זו הסוגיה, שאלתם אותי מי זה אחרים, אז היה דור שאחרים היה רבי מאיר, ותוספות מאיר, שלא כל אחרים זה רבי מאיר, לפעמים יש מחלוקת בין רבי מאיר לאחרים. בסדר? חזרה לענייננו. נאמר. נאמר, זה לא מדויק, אבל בוא נאמר, כן.
שמעון עצמו מלווה את הסיפור.
שמעון עצמו, אפשר לראות את זה בתור בן אדם מתנהל מצב, שהוא בעצמו מלווה את הסיפור. אנחנו אמרנו שבדור שלנו, אנחנו לא נאבקים על כבוד התורה, כי אצלנו האיגו משחק. אז אצלנו מי שגדול מחברו יותר ענב מחברו יותר וטרן מחברו, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא במדרגה הזו. בדור שלהם זה בכלל לא היה עניין שקשור לבן אדם עצמו. הם היו במדרגות שהאיגו לא שיחק. זה לא היה אני נאבק בעד עצמי. כשאין איגו אז בן אדם יכול להיאבק על כבוד התורה. כשזה הוא בעצם מייצג את התורה שהוא מייצג והוא לא מייצג את עצמו, אז הוא יכול להיאבק בעד זה. אנחנו יודעים כבר כמה מאות שנה שאנחנו לא על המדרגה הזו. ממילא, אם אנחנו נאבק, יהיה בזה צד שאנחנו גם נאבקים על כבוד עצמנו. אז זה למה שבדורות שלנו, הרבה רבנים חותמים את שמם, לא כותבים הרב. אתה תראה, בסוף האיגרות משה, כל תשובה בסוף זה משה פיינשטיין, ידידו משה פיינשטיין. וכך אצל הרבה גדולי עולם, שהם לא כותבים הרב על שמם, הם לא הציגו את עצמם כערב, כי אנחנו... נכון, אבל יש אדם שהוא על מדרגה שזה לא, אין בזה נדנוד צד אישי. יש אדם במדרגה כזו. יש אדם שיודע שהוא לא במדרגה הזו. אם יש בזה צד אישי, אז בן אדם אומר, אני לא אאבק כי אני יודע שאני נגוע. אז אני ההפך, המדרגה שלי זה לוותר על כבודי, כי זה כבודי האישי. אם אני במדרגה שזה לא כבודי האישי, זה בסך הכל המשקל ההלכתי, אז בסדר, אז אני יכול להיאבק עד הסוף. ואני לא אבטר, כי אין לי זכות לוותר על כבוד שמיים. היה סיפור, היה אדם שקולו הרב גוסטמן. גאון עצום באירופה, בגיל 19 היה על הבטין הכי גדול באירופה, הבטין של רב חיים מויזר, שזה היה הבטין שהחפץ חיים היה שואל אותם את השאלות שלו. בסדר? גדולי ידו. כשהוא נכנס לבטין, כל הבטין קם מפניו. בחור בן 19. בסוף הדין תורה הוא הלך לרב חיים מויזר, אמר לא נעים לי, כולם קמו, אני סך הכל בן 19. אמר לו רב חיים מויזר, חצוף, אף אחד לא קם בשבילך. תשכח מזה, קמו בשביל התורה, לא בשבילך. זה מדרגה. כשבן אדם על מדרגה שהוא לא מרגיש שזה אני, אז ממילא הוא גם ייאבק על הכבוד הזה. כשבן אדם על מדרגה שהוא מרגיש שזה חלק אני, אז הוא מבטר, הוא אומר, לא רוצה שיקומו בשבילי.
כל מה שאתה רואה ששיבו להם את השמות, אתה רואה שזה כבר נהפך להיות משהו
אישי. לא, בשביל זה אתה צריך שיעור שלם על שמות בשס. אתה צריך לדעת נקודת הנחה ששם זה רק שם. לשם יש משקל לגמרי אחרת בשס. יש משקל הלכתי, אם כתוב אחרים, רבי מאיר אמרו משום רבי מאיר. זה צריך שיעור בפני עצמו. מה המשקל של שם בשס? מה המשקל של מה שהם עשו כשלא ציטטו בשמם? יש איזה משקל הלכתי בעצם. אני אומר לך, טוב, אין זמן, אני לא אוכל להסביר את זה מספיק טוב על רגל אחת. זה דורש שיעור בפני עצמו. מה הם עשו פה כשהם העלימו את שמם? זה לא סתם, זה לא, נשכח אותם מההיסטוריה. זה בכלל לא קשור לזה. זה משקל הלכתי. הם אמרו, אנחנו צריכים וגם זה צריך דיון. מה הקטע לעשות משקל הלכתי? זה הוויכוח הלכתי. אז הם הראו שהם צדקו מבחינה הלכתית. אז הם, זה עכשיו מול להשפיע על כל המשקל ההלכתי בכל שאר השס. אי אפשר, זה לא הסוגיה שלנו, גלשנו. אבל אתה צודק, צריך להסביר את זה יותר טוב. זה לא היום. חזרה לענייננו. תנו רבנן. תנו רבנן. אנחנו בראש השנה, דף ו עמוד א', סוף השורה. תנו רבנן, מוצא שפתיך. התורה אומרת לנו, מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת לשם אלוקיך הנדבה אשר דיברת בפיך. עכשיו אנחנו נדרוש את הפסוק הזה מילה מילה. מוצא שפתיך זו מצוות עשה, תשמור זו מצוות לא תעשה, ועשית בין שתרצה או לא, עזרה לבית דין שיעשוך, כאשר נדרת זה נדר לשם אלוקיך, אלו חטאות והשמות עולות ושלמים נדבות עולות ושלמים. נדבה כמשמעו אשר דיברת, אלו קודשי בדק הבית, בפיך זו צדקה. ואני בטוח שכולכם ראיתם את רשי, איך דורשים מכל מילה, כל דבר. אז עכשיו אנחנו לומדים מהפסוק הזה, שיש עשה ולא תעשה, ועזרה לבית דין שיכריחו אותך, על קודשי בדק הבית, על צדקה, על חטאות והשמות עולות ושלמים ונדבות. אמר מר, עכשיו אנחנו נפרק את הברייתא, נדון בכל מילה בברייתא. מוצא שפתיך זו מצוות עשה, למה לי? מה אני צריך את הפסוק הזה לתת לי מצוות עשה? כבר דרשנו בעמוד הקודם מזה שכתוב, ובאת שמה, והבאתם שמה נפקה. ראינו שיש דין, ובאת שמה, כשאתה בא לעלות לרגל, והבאתם שמה, תביא את הקורבנות שלך. אז מצוות עשה כבר למדת. שאלה שנייה, אמרנו בברייתא, תשמור זו מצוות לא תעשה. למה לי? מי לא תאחר לשלמו נפקה? בעמוד הקודם דרשנו, מזה שכתוב לא תאחר לשלמו, שיש לי לב. מה אני צריך את הפסוק הזה? המשך, אמרנו, ועשית עזרה לבית דין שיעשוך, שיכריחו אותך. למה לי? מה אני צריך את הפסוק הזה? מיקריב אותו נפקה, ראינו בעמוד הקודם, מכוח זה שכתוב יקריב אותו, הוא יקריב אותו בין שהוא רוצה, בין שלא, בית דין מכריחים אותו. אז גם מעשה, גם עליו, גם העזרה לבית דין, כולם כבר אני יודע.
הוא לא יודע שהוא רוצה.
דיברנו על זה, נכון? לא דיברנו על זה. נדבר על זה. דתניא יקריב אותו, מלמד שכופין אותו. יכול בעל כוחו, תלמוד לומר לרצונו, הכיצד? כופין אותו עד שיאמר, רוצה אני... בסדר? מה זה כופין אותו עד שיאמר רוצה אני? אז פה יש לנו עיקרון מאוד 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 חשוב. מה זה כופר? מה זה כופר? כופר זה מכחיש. זאת אומרת, לכפור זה בעצם לחסות. כל אדם בתוך תוכו יודע. יש לאדם בחירה. האם אני אתחבר? או לא אתחבר. מה זה אמונה? אמונה זה בעצם אני נותן לבוא לידי ביטוי דבר שהנפש שלי כבר יודעת. תשאל בן אדם, אתה חי או אתה מת? אני חי. איך אתה יודע? אני לא יודע שאני חי כי היד שלי זזה, או חי, יופי. אני לא יודע שאני חי כי העיניים שלי פתוחות. ברגע שיש לי איזושהי ידיעה, אני יודע שאני חי. זה ידיעה שקודמת לכל ידיעה אחרת. תשאל בן אדם, יש אלוקים? אז בן אדם התחיל לומר, הוכחה כזו, אחרת, האמת בתוך תוכו הוא יודע. הוא מחפש דרכים חיצוניות להוכיח מה שבעצם בתוך תוכו כבר קיים. וזה האמונה. האמונה זה, האם אתה מוכן לתת לבוא לידי ביטוי משהו פנימי שאתה כבר יודע? אין בעיה, התורה אומרת, אתה הורית לדעת, לך תדע, תחקור, תסדר לעצמך את העולם האמוני מבחינה הגיונית. אבל בשורה התחתונה, אל תשאר רק ברובד השכלי הידיעה. תן לה אמונה לדבר הפנימי שאתה יודע לבוא לידי ביטוי. יש שני רבדים. יש רובד שאני דורש ממך. שכלית, תוודא, תדע. אל תעבוד רק על האמונה. אבל אחרי שידעת, העבודה שלך צריכה לנבוע בעצם מתוך האמונה, מצד הנפש הפנימית. עכשיו, יש אדם שטוען, אין אלוקים. מה אני אומר לו? שקרן. הוא אומר לי, למה אתה אומר לי שאני שקרן? תוכיח. אני אומר לו שני שלבים. להוכיח, אני אוכיח לך. אבל גם אני וגם אתה יודעים שבתוך תוכה אתה יודע שיש. אתה טוען שאין, אתה כופר, אתה מכחיש, אבל אתה מכחיש דבר שבעצם תוכה אתה יודע. עדיף לך, יותר נוח לך, רצוי לך, אין בעיה. גם לי יש יצר הרע, גם אני רוצה לטעון שאין אלוקים. גם לי יהיה יותר נוח לעשות כל מיני דברים שהתורה לא נותנת. אין בעיה, אני גם מכחיש. הוא לא, עוד לא ראיתי אחד שכן. או, אתה חייב לשמוע, שולי רן. אתה מכיר שולי רן? אני אביא לך שיר. אדוני המשורר, יש שיר נפלא.
כן.
אני חייב להביא לך. אני ישבתי עם חייל יום לפני הצבא, שבא אליי בטענות שלך. מה אם הוא באמת לא? אמרתי לו, אין כזה דבר. וזה חייל שמתווכח איתי כבר 6 חודשים. זה שיחה של לפני חודשיים. 6 חודשים הוא מתווכח איתי, אין אלוקים. 6 חודשים הוא אומר לי, אני עומד בתפילה, לא מאמין שיש מי שמקשיב. אני כל הזמן אמרת לו, אתה שקרן. בתוך אחד אתה יודע שיש. אתה מעדיף לטעון כך. ובסוף, הלילה לפני הצבא, הוא אמר לי, מה אני אעשה? איך אני הולך לצבא? איך אני אכנס לצבא עכשיו שאני לא שכנעת אותי? אמרתי לו, ניסיתי לשכנע אותך. כל מה שביקשתי ממך, תסדר שאלות, אני עשיתי סדרת שיעורים דווקא בשביל החייל הזה. עשיתי סדרת שיעורים על יסודי אמונה מבחינה הגיונית. יש לי 7 שיעורים על האתר אינטרנט, מבנה הגיוני פשוט לכל אדם. לא בנוי על אף ספר, אלא מלוקד מתוך הרבה ספרים, מבנה, ואני גם אומר, תראו, זה יותר מדבר אליי, זה פחות מדבר אליי. עשיתי סדרה במיוחד שלו, אמרתי לו, לא היה לך שאלה אחת ששאלת אותי שלא התייחסתי אליו השיעור. מבחינה הגיונית, לא רוצה שתאמין לכלום. הגיוני, לוגי. תחזור לשיעור, תחזור לשאלות, תאמר לי אם יש לך עדיין שאלה. זה אחרי חודשים של שאלות. אלא מה? אתה לא רוצה. אני כן רוצה. אתה לא רוצה. אני כן רוצה. שמעתי לו את השיר הזה. 3 פעמים שמעתי לו את השיר. בזו השיחה הסתיימה. כן. כי בתוך אוכו אתה צריך לשמוע את השיר.
זה שיר על משורר כאילו כופר ואחד דתי.
נכון, אתה יכול, תוריד גם את המילים.
איך לי זה פה?
כמעט קשה.
אתה רוצה לשמוע את זה?
זה שיר נפלא. זה שיר ממש.
זה, זה החנוך לוין.
מי?
חנוך לוין. זה באמת משהו.
לא יודע, בסדר? לא יודע. למה יעשה? אז חזרה לענייננו. בתוכנו הקדוש ברוך הוא ברא בקרבנו נשמה, והנשמה הזו רוצה דברים מסוימים. רק מה? שיש לי גוף, וכשאני תשאלו אותי מה אני רוצה, אני אומר לכם שווארמה, אני אומר לכם רכב עם כיסאות אור, אני אומר לכם שאני רוצה מוזיקה, איך אומרים סוראונד סאונד בעברית, לא יודע, מערכת ביתית. אני יכול לומר לכם 1,000 דברים שאני רוצה. מה? מטוס פרטי לא בא לי, לא.
לא?
לא, אין לי זמן לזה. אין לי זמן לזה. הליקופטר זה סיפור אחר, מסוק זה משהו אחר. מסוק אין לי בעיה. אבל מטוס פרטי אין לי סבלנות לזה, עד שהוא ממריא, עד שהוא נוחת, למי יש זמן. חזרה לענייננו. מה מדבר שאני מתחיל לדבר איתכם על כל העולם הגשמי שכולנו מיד מבינים מה כדאי ומה לא כדאי? זה לא אני מדבר. אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. הנשמה היא תאורה, הנשמה יודעת מה היא רוצה. למה? הגוף כל הזמן אומר לה, רוצה ככה, רוצה ככה, זה יותר מעניין. דיברנו בה למשל, בת מלכי. אתה ודאי שמעת את זה. אתכם לא דיברתי. טוב, כולם הזהירו אותה, אל תלכי איתו. והוא לא רצה לשמוע. אמרו לה, מה, זה לא ילך, זה לא שידוך טוב, לא עניין אותה. היא מאוהבת בו, יום אחר יום מנסים, מדברים, לא הולך. איזה עיניים, איזה בן האדם, היא מאוהבת, לא יכולה, לא. עומדת כך להתחתן איתו. יום אחרי החתונה, היא עוזבת את ההרמון של אבא שלה.
זה סיפור של רבי נחמן.
אני מצטער, זה סיפור שבמדרש רבא בקהלת. אני לא יודע אם רבי נחמן לקח את זה משם, אבל אני לא מרבי נחמן לקחתי את זה. אז יום אחרי החתונה, היא עזבה את ההרמון של אבא, הנציחה הזו, הלכה לגור עם הרועה צאן הזה.
לא, זה לא.
ויום ראשון אחרי החתונה, הוא בא אליה, הוא כולו מולב, היא שוכבת במיטה, זה מוקדם בבוקר, הוא הידיים מאחורי הגב, והיא פוקחת עיניים, והוא אומר לה, אני כל כך מרוגש, עכשיו אנחנו בעל ואישה, הכנתי לך ארוחת בוקר מיוחדת. מוציא מאחורי הגב דייסה. מסתכלת על זה, מכניסה את הכף, מרימה, שופכת. אין את הדבש, אין את הקינמון, אין את הסוכר, אין את האגוזים, אין את הצמקים. מה יש? דייסה. דייסה גסה של רועי צאן. הוא עשה את זה ביד, תחן קטש, קם במיוחד ב3:00 לפנות בוקר, לכתוש בשבילה את כל החיטים, כדי שיהיה לה דייסה טריה, והיא מרימה. מסתכלת על הקערה המתונפת שלו, מסתכלת על הכף הגסה שלו, מסתכלת על הדייסה שלו, מריחה את זה. עכשיו היא אמרה להיות אישה טובה, מנסה לטעום את זה ומנסה להחייך אחר כך, והוא רואה שהיא לא כל כך שיא המאושרת שהוא חשב שהיא תהיה. טוב, מגיע הערב, הוא כולו מולר, מגיע הביתה, יש לו משהו מאחורי הגב, והיא מסתכלת, והוא אומר, לא תאמין אם הבאתי לך. הוא מוציא מאחורי הגב חתיכת אור של גדי, נוטף דם, מסריח, אומר לה, אני במיוחד בשבילך, אני הורדתי את האור הזה, שנוכל לעשות לך ממנו מעיל. היא מסתכלת על זה, אומרת, מה זה? אומר לה, זה אור של גדי, בשבילך, מה, הבאת לך את האור הכי משובח שהיה לי. הוא הולך לשטוף את זה, היא מסתכלת, מריחה את הסירחון של האור הגדי המתונה. הוא כולו מולה, והיא מסתכלת עליו, היא נסיכה, היא באה מבית המלך. מה? היא לא מבינה, מה? אני, זה איך שתשמח אותי? וככה זה הולך יום אחר יום. הוא עובד קשה, מביא לה את כל מעדני עולם שהוא מכיר בעולם הפשוט שלו, והיא כל פעם מסתכלת על זה, ולא מסוגלת כל העלות חיוך על פניה. בת מלך היא, אומר המדרש, והנפש לא תמלא, אמר שלמה המלך, הקדוש ברוך הוא נתן לו בת מלך, יש נסיכה בקרבנו, זה הנשמה שלנו. ומה אנחנו אומרים לה? בואי תני, נו, זה רחם עם אור, והיא מסתכלת על זה כמו אור של גדי. מה זה מעניין אותך? זה מה שמדבר אליך? אנחנו כל החיים מנסים באפיקים חיצוניים, גשמיים, קטנונים, לשמח את הנפש, והנפש לא תמלא. אומר שלמה המלך, זה לא הולך. הבן אדם אין לו סיפוק נפש. אין לבן אדם שמחה. למה אין לבן אדם שמחה? כי אתה לא נותן לו מה שהנפש רוצה. והנשמה היא חיה ופועמת בקרבנו. וכל פעם שבן אדם הולך לפיצה, לשווארמה, לסטייק, אלפי כיוונים, יש לו את הרגעים של הנאה, ויש לו את הרגעים אחר כך שמרגיש חסר, ריק, רגע, ההנאה הזו לא ממשיכה, השמחה לא ממשיכה, אני לא שם. יש לנו נפש, נרצה או לא נרצה, זה קיים בקרבנו. וכשאנחנו עושים פעולות מסוימות, יש פעמים שהיא שותקת, יש פעמים שהיא זועקת, יש פעמים שאנחנו מחבים אותה ומשתקים אותה. אבל אנחנו כופרים, אנחנו מכסים, אנחנו מכחישים. אבל הנפש בטהרתה עומדת. בא אדם שהתורה מחייבת אותו לגרש את אשתו. יש כל מיני נסיבות שהתורה אומרת זכותה לגט. הבן אדם אומר לא רוצה, ההלכה אומרת אתה חייב, הבן אדם אומר לא רוצה. מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים שהנפש שלו רוצה לעשות את דבר תורה. הגוף שלו מסתיר את הנפש, הפה אומר לא רוצה. אני לא רואה את זה בעין הגשמית שלי. התורה לימדה אותי יסוד מאוד מאוד חשוב. כל יהודי ביסודו טוב. כל אדם בתוכו יש לו נשמה תורה. אלוקיי נשמה שנתת בקרבי, תהוריי. כל אדם ביסודו טוב, אלא מה? לפעמים קשה לי להוציא את זה לפועל. אז מה אני עושה? אני מאיים עליו. אני עוזר לו להוציא מהכוח אל הפועל. כשהבן אדם בסוף אומר, כן, אני אתן גט, אחרי שהכנסתי בו מכות רצח, אני אומר, מה שבא לידי ביטוי, הוא חושב שהוא סך הכל אומר, כן, להינצל מהמכות. אני חושב שאני צריכתי להוציא מתוכו את הטוב. ואני אסיים עם סיפור אכזרי ביותר. אבל אני חייב לספר לכם את הסיפור, למרות שאני חייב לרוץ. לא, סיפור מלפני 50 שנה. אתם לא תאהבו את הסיפור, אבל אתם חייבים לשמוע אותו עד סופו. היו היה ישיבה גדולה של תלמידים רציניים. היה תענית והגיע זמן מנחה. ובסוף התפילה החזן מסיים 18 והוא מתלבט, זה הרי בדיוק שקיעה, האם נאמר תחנון או לא. היה שם תלמיד אחד שעמד בשורה הקדמית והוא אומר לחזן קדיש לפני כל הראשי ישיבה. נעמד המשגיח ודפק על הבימה ואמר לחזן רגע. ואז הוא פנה לבחור הוא ואמר לו, אני מבקש מהראש ישיבה הנוסף שיתווסף אלינו היום, בבקשה להביא לי משנה ברורה חלק ב', ומסתכל על אותו תלמיד. התלמיד נבוך, פנייה אדום כולו, הולך להביא משנה ברורה. המשגיח פותח לו אותו סימן, אומר לו, ועכשיו אני מבקש מהמשגיח, מהראש ישיבה שיתווסף לצוות היום, שבקשה יקריא בכל רם. נתנו לקרוא איפה שהמשנה ברורה אומר שבזמן בין השמשות אומרים תחנון. עכשיו אני אמר המשגיח, עכשיו אני מבקש מהציבור לומר תחנון. כולם אומרים תחנון. התלמיד הזה כל כך התבייש, הלך לחדר, לא יצא מהחדר יומיים. הוא בחדר לא מסוגל לצאת החוצה. עד שהמשגיח שלח לו מסר שהוא רוצה לדבר איתו. אותו תלמיד נהפך להיות מגיד שיעור גדול מאוד, והוא סיפר את הסיפור הזה, הוא היה מספר את זה בשיעורים שלו, על עצמו. והוא אמר, הוא אמר ככה, הוא אמר, המשגיח הוא היה מנתח מקצועי, והוא ניתח, עשה לי ניתוח לב פתוח, והוציא לי חצי מהגאווה שלי באותו יום. ואני מצטער שהוא לא הוציא את החצי האחר. לילה טוב.